הריף של היום, מסכת חולין, דף למד עמוד א', השיעור מתחיל בתחילת העמוד, במשנה. אומרת המשנה, צורר אדם בשר וגבינה במטפחת אחת, ובלבד שלא יהיו נגועים זה בזה. אדם לוקח איזה מטפחת, איזה בד, מכניס בתוכו חתיכת בשר, מגלגל את המטפחת, כך שבזה הוא בעצם מכסה את כל הבשר, ואחר כך מכניס חתיכת גבינה, וגם מגלגל, כך שבעצם יש פה הפרדה מוחלטת בין הבשר והגבינה, והם לא נוגעים זה בזה. וזה הדבר מותר, שהרי אין פה חשש שיגעו אחד בשני, ולא יצטרכו לא הדחה ולא שום דבר. רשב"ג אומר, אף שני אחסנאים אוכלים על שולחן אחד, זה בשר וזה גבינה, ואין חוששים. כבר ראינו בשיעורים הקודמים, שאדם שאוכל בשר על השולחן, אסור שבאותו שולחן יהיה שם גבינה, שמי יבוא ויוכל עם השני. אפילו עוף, אם הוא אוכל עוף, אסור שיהיה על אותו שולחן בגבינה. מה הדין במקרה של שני אנשים, שלא מכירים אחד את השני, על זה מדובר כמו שנראה בגמרא, שני אחסנאים, שני אנשים שהתארחו באיזה מסעדה, וזה יכול לאכול בשר, והשני גם יכול לאכול גבינה, ולא חוששים שמאחד יבוא יאכל אחד מן השני, ויקשו בבשר וחלב. אומרת הגמרא, וכי נוגעים זה בזה, מה יהווה? צונן בצונן הוא. שואלת הגמרא, מה הבעיה? למה אתה מקפיד כל כך שכשאמרת צוער אדם בשר ובינה במטפחת המלבד שלא יגעו, נוגעים זה בזה, גם אם יגעו, מה הבעיה? הבשר הוא קר, הגבינה קרה, אז אין פה שום איסור של בשר בחלב. מה הבעיה? נעיד, קליפה לא באי, הדחה, מי לא באי? זאת אומרת, זה נכון שקליפה לקלוף את מקום המגע בין הבשר לגבינה, דיינו קליפה בבשר וקליפה בגבינה, לקלף, לקלף פירושו להוציא שכבה דקה שנחלפת בבת אחת. וזה הוביל דק, של מילימטר אחד, שני מילימטר, אז את זה ודאי לא צריך, כי זה לא בחם, אם היה חום או עירוי וכו', אז שם היה צורך בקליפה, הכל בקר. וכיוון שזה קר, בכל זאת, הרי המגע ביניהם והלחות שביניהם שקיימת, גורמת למגע מסוים, וכל אחד מקבל קצת מן השני, ולכן יצטרכו להדיח את מקום הבשר ואת מקום הגבינה שנגעו זה בזה. לכן צריך להיזהר שלא יגעו זה בזה, כדי, לכן יש את הזהירות בדבר הזה, לכן יעשו בצורה שכמו שהסברנו, שיגלגלו בצורה שלא יגעו אחד בשני. רשב"ג אומר, אף שני אחסנאים, כך למדנו במשנה, ששני אחסנאים יכולים לאכול באותו שולחן, זה בשר ובינה, ולא חוששים שיבואו להיכשל. אמר רב חנן בר עמי, לא שנו אלא שאין מכירים זה את זה, אבל מכירים זה את זה, אסור. ואת מה שאנחנו אמרנו, שהם יכולים לאכול אחד בשר והשני גבינה, בתנאי שלא מכירים אחד את השני, אבל אם הם מכירים אחד את השני, אז אסור להם לאכול. באמת הריף פה לא הביא קטע של הגמרא שאומרת שבתפיסה אחת אסור, אבל שלא בתפיסה אחת מותר. ונאמרו שני פירושים לגבי תפיסה אחת, פירוש אחד, שניהם הובאו בתוספות, תפיסה אחת פירושו בלי היכר, זאת אומרת בלי היכר ביניהם, אז על מפה אחת ובלי שהיכר, אבל אם הם מכירים זה את זה ויש היכר ביניהם, אז הדבר מועיל, כיוון שהעיקר שקיים ביניהם, לדוגמה, יהיה איזה עציץ ביניהם, או יהיה דבר שהוא באמת לא שייך לאוכל, או שאם הוא שייך לאוכל הם לא אוכלים אותו, מנו, אז הוא מהווה עיקר ביניהם ומזכיר להם שלא יבואו לאכול אחד מן השני. יש פירוש אחר בתפיסה אחת, הכוונה בהוצאה אחת, שהם שותפים בהוצאה, שם באמת העיקר לא יועיל. למעשה, מזה שהעריף לא העתיק את הגמרא הזאת, משמע מדבריו שעיקר לא יועיל, שהרי כך הנקודה הזאת שבתפיסה אחת, משם לומדים לפי הפירוש הראשון, שעיקר ביניהם. מועיל, זה שהוא לא העתיק, משל שהוא לא סובר כך, כך גם נראה מהרמב״ם, אבל המנהג הוא לא כך, כך מביא הבית יוסף להלכה, שהמנהג הוא כפירוש הראשון, והעיקר מועיל, וכך נוהגים. כך שאם לדוגמה כל אחד יוכל על מפה נפרדת, זה מפה בצבע אחד, זו מפה בצבע אחר, או ישימו איזה סימן היכר ביניהם, שהוא ניכר, אז הדבר הוא מותר גם אם הם מכירים זה את זה. הריף פה מביא גמרה אחרת, גם שקשורה לבשר וחלב, לגבי, זה גמרה שנמצאת מסורת פסחים. גרסינת פרק כל שעה שמותר לאכול, ברייתא, תניא, אין לשים עיסה בחלב, ואם לש, כל הפת כולה אסורה, מפני הרגל עבירה. זאת אומרת, הברייתא אומרת, שאסור ללוש בצק, עיסה, עם חלב, אז הפת תהפך להיות כמובן חלבית, חוששים שאם הוא ילוש אותה עם חלב, יבוא לאכול אותה עם בשר. זה הכוונה מפני הרגל עבירה, שמי יבוא יאכול אותה עם בשר, ונמצא אוכל בשר וחלב. כיוצא בו, אין תשים את התנור בעלייה, ואם תש, כל הפת כולה אסורה, עד שיוסק את התנור. גם באופן הפוך, שאם לדוגמה, אדם מרח על התנור עלייה, דהיינו שומן של הכבש, והוא מרח את זה על גבי התנור, והדביק פת בתנור במקום שיש את השומן, אז הפת נהפכה להיות בשרית. ואז גם כן פה, בסיס שנפרד להיות בשרית, יש חשש שמי יבוא ויוכל אותה עם גבינה, ויבוא ריחו איסור בשר בחלב. אז הפתרון הוא שמה שמותר לעשות, זה באמת קודם, אם הוא עשה איזה מרח כבר את השומן, ירצה לאפות פת בתוך אותו תנור, אז עליו יהיה להסיק את התנור קודם, כדי שכל השומן שעל פני התנור יישרף, ואז יוכל להדביק את הפת, ואז היא תהפך להיות פרווה, תהיה פרווה, ולא בשרית. מסקנה, דאיש אני בעבדינו כן תורה שערי. מסקנת שם הגמרא, שאם הוא רוצה בכל זאת לעשות פת חלבית או פת בשרית, יש פתרון, בתנאי שהוא יעשה שינוי שמזכיר לו שהפת הזאת היא חלבית או בשרית. לדוגמה, כאין תורה, אז זה כאין תורה, כמו העין של השור. ושני פירושים נאמרו בראשונים בדבר הזה. רש"י פירש כאין תורה, דיינו כמו, היינו בגודל קטן, כמו העין של השור שהיא קטנה יחסית, היינו לא יעשה פת גדולה רגילה, אלא פת קטנה. ואז ממילא הוא יאכל את זה מיד, זה נאכל בבת אחת, ואין חשש יבוא ו... יאכל את זה עם המין השני. בפירוש אחר נאמר שכן, תורה דיינו ישנה את הצורה של הפת, ואז בגלל הצורה הוא ייזכר שמדובר בפת מיוחדת, חלבית או בשרית, כך שהוא לא יבוא להיקשר. ושני הפירושים האלה הוזכרו בבית יוסף, והוא להלכה. באמת היום, לדוגמה, יש לנו... בורקס חלבי, יש לו צורה מיוחדת של משולש, ויש בורקס תפוחי אדמה שהוא פרווה, שהוא בצורה של מרובה, כדי להזכיר לאנשים, זה חלבי וזה בשרי. החלבי כמובן להיזהר לא לבוא לאכול אותו עם בשר, כדי לא ייכשל בזה. הר"ן פה מביא, הדגשנו את זה פה בצד השמאלי, שעד שיוסק התנור, את הפתרון כדי לאפות פת, בתנור שמרחו עליו שומן, הוא באופן שהוא יסיק את התנור, כך משמע מהגמרא, הר"ן רוצה לומר לאו דווקא, לאו דווקא שצריך הסקה, אלא גם אם הוא מקנח יפה, דיינו לוקח איזה מטפחת או איזה בד, ועם הבד הזה הוא בא ומנקה טוב טוב את ה... שומן הדבוק לתנור, כך שהממשות של השומן כבר לא דבוקה בתנור, אמנם השומן בלוע בדופני התנור, אבל כיוון שהוא לא קיים ממשותו על פני התנור, הדבר מותר. ואם משום היי דמבלה בה, שאם תאמר הרי מה עם השומן הבלוע בתוך התנור, כשהוא ידביק את הבצק, השומן יבוא יעבור לבצק, אומר הרן, אין בזה שום חשש, משום דאבלי נותן טעם בר נותן טעם, שהרי יש לנו כלל, נד ברנד דהתרה, מותר, הרי נד ברנד בהתרה, ושרי, את דברי מי שסובר דגים, אפילו נתבשה בקערה, מותר לאוכלם בקוטח. מה פירוש נותן טעם בר נותן טעם? הגמרא לקמן מלמדת, שאם אדם לקר דגים, ולפי פירוש אחד, בישל אותם בקערה בשרית, נקייה, אבל בלוע בדופני הקערה, טעם בשר, והיא נקייה כמובן מממשות בשר, אז הדג הזה, בעצם בלוע בו עכשיו, נותן טעם, בנו של נותן טעם של בשר. למה? הטעם הראשון בלוע בכלי, והוא עובר לדג, ואז בדג יש כבר רק טעם שני של בשר. טעם של, שני של בשר הוא טעם קלוש, יהיה מותר לאכול את הדגים האלה עם גבינה, כי הטעם הזה הוא קלוש והוא של היתר, הדגים עם הבשר, טעם הבשר, זה עכשיו היתר, ולכן כשהוא בא במגע עם הגבינה, זה כבר היתר, אין פה, יש פה נד ברנד של היתר בדגים, ולכן יהיה מותר לאותו עם הגבינה. הוא הדין לגבי התנור כאן, שהתנור הזה אמנם בלוע בו טעם שומן, טעם בשר, גם כשהוא, אז זה טעם ראשון, כשהוא יעבור לפת, זה רק כבר יהיה טעם שני, אז הפת הזו יהיה מותר לאכול אותה עם גבינה, כשם שמותר לאכול את הדגים שדיברנו עליהם עם גבינה. כך מה שכתוב שיוסק, כיוון שאומר הרן, דמישום די אוכד אל תנור בהסקה, בדרך כלל כשרוצים לנקות תנור, אז בעצם מסיקים אותו ככה דרך, אבל זה לאו דווקא, אפשר גם על ידי כינוח בבד. אנחנו מתחילים פה סוגיה חדשה, משנה בטיפת חלב שנפלה לחתיכה. אמנם לפי גרסאות מסוימות, זה לא נמצא באמת בכמה כתבי יד של הריף, וגם כנראה בדפוס חושתא, אבל בכל זאת אנחנו נסביר את הסוגיה הזאת שהיא בעצם חשובה, יש בה הרבה מושגים חשובים להלכה, שהובאו בפוסקים ובשולחן ערוך, לכן מן הראוי כן, להביא את ה... ולהסביר את דברי הגמרא הזאת, שמובאת כאן לפנינו. אומרת המשנה, טיפת חלב שנפלה על, על חתיכה, אם יש בה בנותן טעם, באותה חתיכה, אסור. יש לנו פה סיר, שנמצא על האש, כל רוטב, סיר של בשר עם רוטב, יש לנו הרבה חתיכות בשר, ויש לנו חתיכה אחת, שבולטת מחוץ לרוטב, לגמרי, כל כולה מחוץ לרוטב, ונפל עליה טיפת חלב. טיפת חלב הזו חודרת בתוך החתיכה, אז השאלה היא מה דין החתיכה, האם היא נאסרת או לא, מה דין אסיר, אם הוא נאסר כולו או לא נאסר, אומרת המשנה, טיפת חלב שנפלה על חתיכה, אם יש בה בנותן טעם, דהיינו אם יש בה טיפה הזאת, כדי לתת טעם של חלב, באותה חתיכה של בשר, אסור, אותה חתיכה הזאת אסורה. כיוון שהיא כל כולה מחוץ לרוטב, אז רק החתיכה הזאת אסורה. אבל כל שאר הסיר הוא מותר, שהרי החלב לא עובר מן החתיכה העליונה למות שנאסרה, לחתיכה שמתחתיה. נייר את הקדרה, אם יש בה בנותן טעם, באותה קדרה אסור. אבל אם זה ציור אחר, היינו שכשהוא ראה שהטיפה הולכת ליפול בתוך הסיר, הוא מיד נייר את הסיר, כך שכל החתיכות חדרו לתוך הרוטב, עוד לפני שהטיפה הגיעה לסיר, ובעצם הטיפה במקום ליפול על גבי חתיכה, היא נפלה בתוך הרוטב. אז כיוון שהכל חם ויש פה רוטב, כל הטיפת חלב הזו מתפזרת באופן אחיד, בכל הקדרה, ולכן אם יש בה, תהיינו, אם יש בה טיפת חלב הזאת שנפלה, כדי לתת טעם באותה קדרה, בתוך כל הקדרה הזאת, אז זה אוסר את כל הגדרה, ואם לא, לא. למה באמת כתוב בנותן טעם? כי באמת התורה אסרה נתינת טעם, ואיך בודקים נתינת טעם? אז על ידי כפלה, הרמאי, זאת אומרת, על ידי גוי, שיבוא ויתאם את החתיכת בשר, אם יש בה טעם חלב, או את הגדרה, אם יש בה טעם חלב, זה הדבר מועיל. אם אין גוי, או אם אנחנו לא סומכים על גוי כפי שאנחנו נוהגים היום, אשר פיהם דיבר שב, ולכן לא סומכים על טעימת גוי, אז הדין הוא שהולכים ב-60. אם בחתיכה, בציור הראשון של המשנה, שטיפת חלב שנפלה לחתיכה, אז אם יש בחתיכה פי 60 כנגד הטיפת חלב, אז הטיפה הזאת בטלה בטעמה בתוך החתיכה, והחתיכה מותרת. אבל אם החתיכה פחות מ-60, אנחנו הולכים פה בנושא של נפח, ההשוואה היא בנפח ולא במשקל, אם החתיכה היא פחות מ-60 ביחס לטיפה, החתיכה אסורה. הוא הדין לגבי הגדרה, למקרה השני, והציור השני של המשנה, שאם הקדרה יש בה פי 60, כל הנפח של הגדרה, הכל מצטרף כמובן, גם הרוטב, גם הבשר, גם הירקות, כל הדברים האלה מצטרפים ל-60 נגד הטיפה, אם יש פי 60 נגד הטיפה, כל הגדרה מותרת, ואם לא, כל הגדרה אסורה. עד כאן פירוש המשנה. אומרת הגמרא, יתמר, אפשר לשוחתו, רב ורבי חנינא ורבי יוחנן אומרים אסור, שמואל וריש לקיש אומרים מותר. הגמרא, יש פה מושג שנקרא אפשר לשוחתו. רש"י מסביר פה, בעצם פה הפירוש שיש לנו כאן, זה לא פירוש הר"ן, כי באמת כנראה גרסת הר"ן היא שהריף לא גרס את כל הסוגיה הזאת, כמו שכבר אמרנו לפי גרסאות מסוימות, וכנראה כך היה המצב לפני הר"ן, הריף שהייתה לפני הר"ן, אבל רש"י פה באמת מובא לנו, זה לא רש"י עצמו, כן? רש"י הזה כנראה הוא פירוש שנכתב כ-200 שנה אחרי רש"י, 200-300 שנה, לא ידוע לנו בדיוק, זה הפירוש רש"י הזה. בכל מקרה בפירוש כאן מוסבר, שמה זה אפשר לשוחתו? מדובר באיסור, לדוגמה נבלה, כן? במקרה שלנו פה מדובר בטיפת חלב, אבל אם לדוגמה נדבר על איסור, דוגמה חלב, חלב שנפל לגבי חתיכת בשר, כשר, כן, ונבלה בהיתר, נבלה בחתיכת ההיתר, אז הוא בחתיכה כשרה, ונתן בו טעם, דהיינו, החלב הזה חדר, ונתן מספיק טעם כדי לאסור את החתיכת בשר הכשרה, ועשרו, וחזר ובישל ההיתר הזה, הוא לקח את החתיכה הזאת שנאסרה, כן, זאת חתיכת בשר, נגיד שהיא מהסמק, ונפל עליה חתיכת חלב של 10 סמק, אין פי 60, נתנה טעם, כל ה-110 סמק הם בעצם אסורים. ואז 110 סמק האלה, הבשר הזה שנאסר, נפל בתוך סיר אחר של היתר, כן? עם היתר הרבה, ושם היה סיר גדול, שאיסור הנבלה בו, אפשר להיסחט ממנו. האם אנחנו אומרים שהאיסור שבלוע בחתיכת עדר, שבלעה האיסור, האם הוא יכול להיסחט ולצאת החוצה לתוך הסיר הגדול ולהתבטל שם? ואם כן, אם כל האיסור יוצא, האם החתיכה שנאסרה חוזרת להיתרה או לא? והיא לחלק בהיתר האחרון, כן? אז מותר, אפשר לשוחתו, דהיינו ההיתר הראשון, מותר, דהיינו החתיכת בשר שנאסרה, האם היא חוזרת להיתרה, היות וכל, אולי כל האיסור שבלוע יוצא, ואז היא חוזרת להיתרה, זה נקרא אפשר לשוחתו, מותר. או שמנומר, לא, האיסור, למרות שהוא יכול לצאת, אפשר לשוחתו, אבל בכל זאת, עדיין החתיכה נשארת באיסורה, ובאמת היא לא חוזרת ליתרה, היא אפשר לשוחתו אסור. כמובן אומר רש"י, כל מה שאנחנו אומרים פה זה בדיעבד, זאת אומרת אין היתר לבוא ולקחת חתיכה שנאסרה ולהכניס אותה בתוך סיר אחר כדי שהיא תהפוך להיות מותרת. עכשיו יש לנו כלל שאין מבטלים איסור לכתחילה, ולכן מה שמדובר פה, מדובר שהיא נפלה בדיעבד, האם היא חוזרת ליתרה או לא. אז הגמרא מביאה שיש בזה מחלוקת המוראים. הגמרא אומרת שרב, רבי חנינא ורבי יוחנן סוברים, שאפשר לסוחתו אסור, ושמואל וריש לקיש אומרים, מותר, דיינו, החתיכה חוזרת ליתרה. ולפי רב ורבי חנינא ורבי יוחנן, החתיכה חוזרת, נשארת באיסור. תכף נראה באמת מה זה קשור למשנה שלנו, כדי להסביר את זה, אולי את ההקשר למשנה שלנו, הסבר הוא כזה, שכמו שאמרנו, במקרה הראשון של המשנה, מדובר שהחתיכה כל כולה מחוץ לרוטב, ונפל אליה טיפת חלב, ואין בחתיכה 60 כדי לבטל את הטיפת חלב, היא נאסרה, כל החתיכה הזאת נאסרה, ואחר כך הוא נייר את הקדרה, כשהוא נייר את הקדרה לאחר שהחתיכה הזאת כבר נאסרה, החתיכה הזאת נופלת בתוך הרוטב, וכיוון שכשהיא נופלת בתוך הרוטב, אז אולי כל החלב שבלוע בחתיכה הזאת שנאסרה, מתפזר בכל הרוטב, ומתבטל ברוטב ובכל הקדרה, כי זה גדרה גדולה, וכיוון שכל החלב הזה יוצא מהחתיכה ומתבטל בכל הקדרה, אז אולי נאמר שלא רק שהקדרה מותרת, כי יש פי 60 נגד כל החתיכה, וגם פי 60 גם נגד, כמובן נגד החלב, אז לא רק שכל הקדרה מותרת, אלא גם החתיכה שנאסרה חוזרת ליתרה, משום שאפשר לסוחתו מותר. או שמנאמר, לא, שלמרות שיש לנו פי 60 נגד כל החתיכה, אז כל הסיר מותר, אבל החתיכה נשארת באיסורה, וזה אפשר לסוחתו אסור. בכל מקרה, נחלקו בזה האמוראים. וסבר רב אסור, שואת הגמרא, וכי רב סובר, אפשר לסוחתו אסור. האיתמר, הרי רב בעצמו לימד אותנו הלכה, כזית בשר שנפל ליורה של חלב, אמר רב, בשר אסור וחלב מותר. פה יש לנו מקרה הפוך, יש לנו סיר של חלב, על האש כמובן, הכל חם, ונפל בתוכו כזית בשר. אומר רב, הבשר אסור, שהרי הוא בלה מן החלב, כמובן שאין בבשר 60 נגד החלב שהוא בלה, אכן הבשר נאסר, והחלב הוא מותר, כי מדובר ביורה גדולה, ויש פה בחלב פי 60 יותר מן הבשר, אכן החלב הוא מותר. את הגמרא, ואי אפשר לסוחתו אסור, אם נאמר שרב סובר שאפשר לסוחתו אסור, חלב ומים מותר, חלב נבלה הוא. אז שנו פה עוד כלל שצריך לדעת, דעת רב היא, שמין במינו לא בטל. אם יש לי תערובת של בשר, חתיכת בשר נבלה, עם חתיכת בשר, חתיכות בשר כשרות, כן? אפילו שיש לי 1,000 חתיכות בשר כשרות, ונפל ביניהם חתיכת בשר נבלה, מאותו מין, כל החתיכות בשר הן מבשר פרה לדוגמה, זה נקרא תערובת מין במינו, ואני לא מזהה את ה... חתיכת בשר הנבלה, כולם זהות, אז בזה נחלקו רבי יהודה וחכמים, דעת רבי יהודה, שמין במינו לא בטל, לכן כל התערובת, כל 1,000 חתיכות האלה אסורות, אבל חכמים סוברים שמין במינו בטל, ולדוגמה זה יבטל או ברוב או ב-60, אבל יש בזה ביטול, כך דעת חכמים. עכשיו רב ידוע שהוא פוסק כמו רבי יהודה, שמין במינו לא בטל. עכשיו, אם נאמר שרב סובר, כך הבנו שאפשר לסוחתו אסור, כיצד רב אומר שהחלב מותר? הרי החתיכת בשר הזו נפלה לתוך החלב. החלב הזה חודר בתוך הבשר, הוא נאסר בבשר, והוא נהפך להיות חלב אסור. כשיוצא החלב מן החתיכת בשר, הוא יוצא לחלב, יוצא לנו שיש לנו פה תערובת של חלב אסור עם חלב מותר, אמנם החלב האסור הוא כמות קטנה, אבל זה תערובת מין במינו, חלב איסור עם חלב היתר, זה חלב וזה חלב, לדעת רב, קיימה לן שהוא פוסק כמו רבי יהודה, מין במינו לא בטל. לכאורה היה צריך להיות שגם החלב אסור לפי רב. אז כיצד רב אמר שחלב מותר? אז אני חוזר על הגמרא. ואי אפשר לאכול סוחתו אסור. זאת אומרת, אם רב סובר שאפשר לסוחתו אסור, חלב ומים מותר, חלב נבלה הוא. הרי החלב שחדר בתוך הבשר נאסר, הוא יוצא חזרה לחלב, שהרי בבישול ובחום הכל מתערבב, אז יש פה תערובת מין במינו, גם החלב צריך להיות אסור, שמין במינו לא בטל לדעת רב. תרצת הגמרא אחר מהסקינן, כגון שנפל ליורה רותחת, דבלה ולא פלט. את כל הגמרא פה מעמידה באופן כזה, שכיוון שהיורה פה היא רותחת, היא על האש, אז הכלל הוא שמה שנבלה בחתיכה אינו יוצא כל עוד והכדרה רותחת. ולכן באמת החלב חודר לבשר, אבל הוא לא יוצא לכיוון החלב. הוא נתקע שם בתוך הבשר, כך שבעצם באופן כזה החלב האסור לא יוצא לחלב היתר, ואין לנו תרובת של מין במינו, כך שהחלב נשאר ביתרו. שואת הגמרא, סוף סוף קינאי חדר פליט, אבל בסדר, רק שהוא יקרר את הקדרה, יחבא את האש, הקדרה תתקרר, ואז החלב שבלוע בתוך החתיכה, תצא חזרה לחלב, ושוב תהיה לנו פה תערובת מין במינו שלא בטל, אז כיצד רב אמר שהחלב מותר, תרץ את הגמרא בשקדם וסילקו. מדובר שהוא באמת סילק את החתיכת בשר, לפני שהקדרה נחה מרתיחתה, ולפני שהיא התקררה. ולכן, לא חזר החלב מן הבשר לחלב, היתר, כך שבעצם אין תערובת מין במינו. ואת לפי רב, מה שרב אמר, שכזית בשר שנפל ליורה של חלב, אז הבשר אסור והחלב מותר, מדובר במקרה מאוד מסוים. דהיינו, שכמובן כל זה קרה שהחלב רותח, וכל עוד ויש רתיחה, הספיק זה שקרה לו המקרה הזה, לבוא ולשלוף את הבשר עדיין בזמן רתיחה, עדיין כשהכדרה מאוד חמה, כך שבעצם החלב הפלוע בבשר לא נפלט לחלב ולא אוסר את החלב מצד דין מין במינו. להלכה אנחנו פוסקים שמין במינו, כך את הרמב״ם, כך את הרבה ראשונים, וכך פסק השולחן ערוך, שמין במינו בטל כדעת חכמים, ולא כדעת רבי יהודה, כך שבאמת אין הלכה כך כדעת רב בדבר הזה. ולכן באמת, אם נפלה חתיכת בשר לתוך סיר של חלב, גם אם הסיר נח מרתיחתו, וגם אם הבשר בלה חלב, כמובן שהחתיכה נאסרה, אבל החלב נשארת ביתרה גם אם הוא לא שלף מן הסיר את הבשר לפני שהוא נח מרתיחתו. אלא גם אם הוא שלף אותו אחר שנח מרתיחתו והתקרר, עדיין החלב יהיה מותר, כי גם אם החלב יצא, הוא יהיה בטל ב-60, אם החלב האחר שמין במינו בטל, בטל ב-60, כן, יהיה מותר החלב. הנפקא מינה תהיה לגבי הטעם, כך מסביר הרמב״ם, שטעם, אם לדוגמה הוא יבוא וישלוף את הבשר מן החלב לפני שהכדרה תנוח מרתיחתה, אז עדיין יהיה אפשרות להביא גוי שיוכל לטעום את טעם החלב, שאז הטעם היחיד שיש לנו בחלב זה רק טעם הבשר, רק הוא יוצא לחלב, אבל החלב שנבלה, מה שנבלה לא יוצא, כך מסביר באמת תוספות. ולכן יוכל הגוי להבדיל בתוך החלב אם יש בו טעם בשר או לא. אבל אם הגוי יבוא ויתאם מן החלב כשכבר כל הסיר יתקרר, אז כבר לא נוכל לסמוך על גוי, על טעימת גוי, אפילו לאלה שסוברים, כמו הרמב״ם, שטעימת גוי מועילה, אז לא נוכל לסמוך על טעימת גוי. למה? כי החלב האסור שבלוע בבשר יצא לחלב, ואז יש לנו תערובת של חלב אסור עם חלב אתר, שטעמיהם הוא אותו טעם, הוא טעמים מאוד קרובים, כך שהגוי לא יוכל להביא ביניהם, ואז מקרה כזה לא, נסתרר רק 60, וזה לכל הדעות יהיה מותר רק אם יש 60 בחלב נגד הבשר, ולא נוכל לסמוך על טעימת גוי. שואלת הגמרא, ואפשר לסוחתו, תנאי דתניא, מה רוצה לומר שהמחלוקת הזאת שהאמוראים שראינו, האם אפשר לסוחתו מותר או אפשר לסוחתו אסור, זאת מחלוקת תנאים, ולא רק מחלוקת אמוראים. אמרה מביאה ברייתא, טיפת חלב שנפלה על החתיכה, זה כבר באמת המקרה הדומה למשנה שלנו, כיוון שנתנה טעם בחתיכה, חתיכה עצמה נעשית נבלה ואוסרת כל החתיכות, מפני שהם מינה דברי רבי יהודה. עכשיו יש לנו פה מושג חדש פה בברייתא, זה חנן, חתיכה נעשית נבלה, זה מושג שכבר ראינו בפרקים הקודמים, אבל אולי כדאי שנזכיר את זה, מה המושג הזה. חתיכה נעשית נבלה פירושו, שאם יש לי כזית בשר, כשר כמובן, שנפל עליו כזית חלב, הכל בחם, רותח וכו', אז יש לנו פה עכשיו שני כזיתים. עכשיו, כזית בשר וכזית חלב, כמובן שהחתיכה הזאת של שני כזיתים אסורה באכילה, זה בשר וחלב. החתיכה הזאת של שני כזיתים נפלה בעוד סיר של בשר. עכשיו, האם בסיר הזה של בשר עם רוטב ועם ירקות וכו', האם עכשיו אני צריך בסיר הזה פי 60 כנגד השני כזיתים, דהיינו החתיכה הזאת של בשר בחלב, שאולי נעשית נבלה, ואז בעצם יש לי פה חתיכת נבלה של שני כזיתים, ואז אני צריך פה בסיר עכשיו 120 זיתים כנגד החתיכת איסור של שנעשתה נבלה של שני כזיתים. או שמנומר, לא, כל מה שעשו בחתיכה הזאת של בשר של שני כזיתים, זה בעצם רק החלב, אז אולי מספיק לי שיהיה לי בסיר פי 60 כנגד הכזית חלב שיש שבלוע בחתיכת בשר. אז הכלל הוא שבבשר בחלב חתיכה נעשית נבלה, כך סובר רבי יהודה, ולכן בזה שהחתיכה הזאת, מדובר שהחתיכה הזאת היא מחוץ לרוטב לגמרי, נפל עליה טיפת חלב, הטיפה הזאת אסרה את החתיכה, כי החתיכה הזאת אין בה 60 כנגד הטיפה, ולכן החתיכה הזאת נעשית נבלה, ואוסרת כל החתיכות כולם. זאת אומרת, כל הפנים, מפני שהם מינה, צריכים לומר שדעת רבי יהודה, מה שקרה כאן, שהחתיכה הייתה מחוץ לרוטב, נאסרה, ואחר כך הוא ניער את הקדרה. כשהוא ניער את הקדרה, נפלה כל החתיכה הזאת שנעשתה נבלה, ונעשתה אסורה כולה, והתערבבה עם שאר החתיכות שבתוך הסיר. אז כיוון שיש לנו פה תערובת מין במינו, שהרי זאת חתיכת בשר פרה, שאר חתיכות בשר הן גם פרה, זה תערובת מין במינו, חתיכת בשר עליונה נאסרה, כמו שאמרנו על ידי החלב, זאת תערובת מין במינו, ולדעת רבי יהודה, מין במינו לא בטל, כך שכל החתיכות כולם נאסרו, זה פירוש דברי רבי יהודה פה בביתה. והחכמים אומרים, עד שתיתן טעם ברוטב ובכיפה ובחתיכות. החכמים סוברים שלא, גם במקרה הזה, שאם החתיכה הזאת נאסרה, אין הייתה מחוץ לרוטב לגמרי, היבה טיפת חלב חדרה, אסרה את החתיכה, והוא נייר אחר כך את כל הסיר, בזה שהוא נייר את כל הסיר, כל החתיכה נפלה לתוך הסיר, וחכמים סוברים שאין צורך בפי 60 כנגד כל החתיכה, אלא מספיק ב-60 כנגד הטיפת חלב הבלועה בחתיכה, כך סוברים חכמים. וחייבים לומר פה שלדעת חכמים, כמו שנראה בהמשך, ככה הגמרא תוכיח בהמשך, שחייבים לומר שלדעת חכמים, ודאי שהחתיכה הזאת נאסרה בהתחלה, שהרי לא היה בחתיכה הזאת פי 60 נגד הטיפת חלב, אז איך, כיצד אנחנו אומרים שמספיק לאחר הניור 60 רק נגד הטיפת חלב? אוהבים לומר שסוברים חכמים אפשר לסוחתו מותר, דהיינו החלב הבלוע בחתיכה הזאת שנאסרה, נסחט מן החתיכה, מתפזר באופן אחיד בתוך הסיר, כך שכל הסיר מצטרף כדי לבטל את אותה טיפת חלב, ואז כל הסיר יהיה מותר, כי יש פי 60 בסיר נגד הטיפה, אם זה כך, והחתיכה גם חוזרת להיות מותרת, כך פה משמע מדברי חכמים, שהם לא אומרים שהחתיכה הזאת שנאסרה נשארת באיסורה, משמע שסוברים חכמים אפשר לסוחתו, מותר. אומר, אז ממשיכה הברייתא ואומרת, אמר רבי, נראים דברי רבי יהודה בשלו נייר ולא כיסה. מה זה נראים? הכוונה, אני מסכים להלכה עם רבי יהודה במקרה שהוא לא נייר ולא כיסה. כלומר, תסביר הכוונה שלא נייר בהתחלה אלא בסוף. זאת אומרת, כמו שהסברנו את המקרה, זהו המקרה שנחלקו בו רב יהודה וחכמים באמת, שבאמת הטיפה הזאת, החתיכה הזאת נמצאת כולה מחוץ לרוטב, נאסרה על ידי טיפת חלב, ואחרי שהיא נאסרה, הוא בא וניער את הסיר. כיוון שהוא ניער לאחר שנאסרה החתיכה, מסכים רב יהודה הנשיא שבמקרה כזה, חתיכה נאסת נבלה, אפשר לסוחתו אסור, כדעת רב יהודה, ולכן הוא גם סובר מין במינו לא בטל, לכן כל החתיכות כולם נאסרות, כך סובר רבי כדברי רבי יהודה במקרה הזה. ודברי חכמים כשנייר וכיסה, ואני מסכים להלכה כדברי חכמים במקרה ונייר וכיסה. מה פירוש נייר וכיסה כמו שנראה בהמשך? הכוונה שהוא נייר מיד, מיד מההתחלה, שהוא ראה שהטיפת חלב נופלת בסיר, עוד לפני שהחתיכה הספיקה, החתיכה העליונה הזאת, הספיקה להיעשר על ידי הטיפת חלב, הוא הספיק לנער את הכל, כך שכל החתיכות חדרו בתוך הרוטב, כך שהטיפה נפלה לתוך הרוטב והתפזרה באופן אחיד בתוך הסיר. ולכן כל הסיר הזה מצטרף, ל-60 נגד הטיפה, ולזה מסכים רבי יהודה שבזה יהיה מותר. עכשיו באמת הגמרא הולכת להסביר את הברייתא, מהי לא נייר ולא כיסה, מה שרבי יהודה, מה שרבי, יהודה הנשיא, כן, רבי, שהסכים דברי רבי יהודה, ושלא נייר ולא כיסה, מה פירוש לא נייר ולא כיסה, אילי מה לא נייר ולא כיסה כלל, ואת אם מדובר, שהוא לא הזיז בכלל את הסיר, רק החתיכה נשארת העליונה באיסורה, אז מבלה בלה, מפלט לא פלט, למה לאסור את כל שאר החתיכות? החתיכה העליונה נשארה למעלה, הוא לא נייר בכלל, אז רק היא אסורה, וכל השאר, כל הסיר מותר, כי החתיכה העליונה לא נכנסה לסיר, ולא פלטה שום איסור כדי לאסור את השאר, אלא חייבים לומר, שמה שרבי יהודה הנשיא מסכים רבי יהודה, היום לומר שכוונתו לא נייר בתחילה, אלא בסוף. לא כיסה בתחילה, אלא בסוף. כיסה הכוונה שהוא מכסה את הסיר, כך אתה מרסה, מיד לאחר נפילת הטיפה, לא מיד, הוא מדובר, לאחר שהחתיכה כבר נאסרה, הוא בא לוקח את המרסה וסוגר, שהוא סוגר את הסיר עם המרסה, אז העדים עולים מכל התבשיל הזה החם שנמצא על האש, והופרים את כל הסיר, גם במקום איפה שאין רוטב, העדים הופכים להיות כמו רוטב, זה מערבב את הכל, הופך כאילו הכל מלא, כולו רוטב. למרות שלא כל הסיר מלא רוטב, אבל העדים נחשבים כרוטב, ומערבבים את הטעם בכולו. בכל מקרה, מה היא לא נייר ולא כיסה? אילה מה לא נייר ולא כיסה כלל, מבלה בעלה משלט לא פלט, אלא לא נייר בתחילה, אלא בסוף. ולא כיסה בתחילה, אלא בסוף. מדובר שכמו שהסברנו, החתיכה הייתה מחוץ לרוטב, נאסרה, ואז אחר כך הוא נייר, ולכן, כיוון שהחתיכה אסורה נכנסת בסיר, ומה שבלוע בחתיכה, גם אם יוצא קצת ממנו חלב, אבל עדיין החתיכה נשארת באיסורה, כי סובר רבי יהודה אפשר לשוחתו אסור, לכן חתיכה זו נשארת באיסורה, ויש לנו תערובת מין במינו, חתיכה הזאת האסורה עם שאר חתיכות המותרות, כל החתיכות נאסרות לדעת רבי יהודה. אומרת הגמרא, מכלל דרבי יהודה סבר כי נייר מתחילה ועד סוף, אסור. מזה שרבי יהודה הנשיא הסכים עם רבי יהודה במקרה ו... לא נייר בתחילה אלא לבסוף, משמע שיש מקרה שהוא לא מסכים עם רבי יהודה, שאם אדם נייר מתחילה ועד סוף, כמו שנראה בהמשך, רבי יהודה הנשיא סובר שבזה החתיכה לא נאסרה, ומספיק 60 בכל הסיר כנגד טיפת החלב, שהרי הוא נייר מיד, עוד לפני שהחתיכה נאסרה. אז לכן מספיק 60 בכל הסיר נגד הטיפה, משמע מזה שרבי יהודה עצמו לא סובר כך, שאם הוא נייר מתחילה ועד סוף, עדיין אנחנו אוסרים את כל החתיכות, אמי, והלא בלה ולא פלט, הרי החתיכה הזאת שנמצאת למעלה לא הספיקה לבלוע חלב, לכן היא לא נאסרה, אם היא לא נאסרה, אז חתיכה הזאת שהיא מותרת, מתערבת בעוד חתיכות מותרות. אז למה שהיא תאסר ותאסור את שאר החתיכות? לכן, אומרת הגמרא, אימר לא נייר יפה ולא כיסה יפה. באמת חייבים לומר שלדעת רבי יהודה, הוא חושש שמה הוא לא נייר מיד, או שהוא לא נייר יפה, ולא כיסה יפה את הסיר, כך שיש חשש שאולי באמת החתיכה כן נאסרה, וכשהוא ינער, הוא כבר נער מאוחר מדי, לאחר שהחתיכה נאסרה, והיא תאסור את כל החתיכות. רבי לא חושש לחשש הזה, הוא אומר לו, לא חוששים שמה לא נער יפה או לא כיסה יפה, אלא כיוון שהוא נער מיד, מתחילה ועד סוף, אנחנו אומרים שהחתיכה לא נאסרה, ומספיק 60 בכל הסיר נגד הטיפה. אמר רבי, נראים דברי חכמים בנער וכיסה, הרי כבר ראינו, שרבים מסכים חכמים במקרה ונייר וכיסה, ומה פירוש נייר וכיסה? אילי מה נימר וכיסה בסוף ולא נייר וכיסה בתחילה, אמר רבי נראים דברי רבי יהודה, אם מדובר שהוא לא נייר בתחילה אלא רק בסוף, אז כבר אמרנו שבזה רבי מסכים עם רבי יהודה בדבר הזה, שהחתירה הזאת נאסרה, ואחרי שהוא מנער מאוחר מדי, אז היא אוסרת את כל החתירות כולם כדעת רבי יהודה, כי רבי סובר אפשר לסוחתו, אסור, וגם הוא סובר חתיכה נסת נבלה, וגם הוא סובר שמין במינו לא בטל, אלא חייבים לומר, נייר מתחילה ועד סוף, כיסה מתחילה ועד סוף, בזה הוא מסכים עם חכמים, שבזה החתיכה לא נאסרה כמובן, וצריך 60 בסיר נגד הטיפה, כמו שהסברנו קודם. עכשיו, יוצא לפי זה, שבזה הוא מסכים עם חכמים, רק אם הוא נייר מתחילה ועד סוף, מכלל שיש מקרה שבו הוא נחלק על חכמים, מכלל דרבנן סברי אפילו נייר לבסוף ולא בתחילה, כיסה בסוף ולא בתחילה, נמי מותר, אבים לומר שיש מקרה שבו הוא נחלק על חכמים, איזה מקרה יכול להיות? יכול להיות רק מקרה שהוא לא נייר בהתחלה אלא לבסוף, ואז נאסרה אותה חתיכה, וכשהוא מנער נכנסת חתיכה אסורה בתוך הסיר, ובזה כבר ראינו שהוא מסכים רבי עם רבי יהודה, אבל הוא לא מסכים עם חכמים, משמע שחכמים סוברים, שגם בזה אנחנו אומרים שכל הסיר הזה מצטרף נגד הטיפת חלב הבלוע בחתיכה הזאת, שכבר נאסרה. וחייבים לומר לדעת חכמים אם כך, כן, כסרי, אפשר לסוחתו מותר, שהרי אם החתיכה הזאת שבלעה חלב ונאסרה, כשהיא חודרת לתוך הסיר, פתאום הופכת להיות מותרת, שהרי הגמרא אומרת שכל הסיר מצטרף נגד הטיפה, ולא צריך פי 60 רק כנגד כל החתיכה. משמע שהחלב הבלוע יוצא כולו לתוך הסיר, מספיק שצריך 60 רק כנגד החלב הזה, ועוד החתיכה הזאת הופכת להיות מותרת, כך יוצא לפי הגמרא. מסקנת הדברים. וכך דעת רשי, רשי פוסק כדעת רבי להלכה, שאפשר לסוחתו אסור, שהרי זו דעת רבי פה, שפסק כמו רבי יהודה, ולא כחכמים, בנוסף לזה גם רב, פה יש לנו כמה מוראים שסוברים, שאפשר לשוחתו אסור, רב נגד שמואל, רבי יוחנן נגד ריש לקיש, שניהם הלכה כמותם נגד שמואל וריש לקיש, שאפשר לשוחתו אסור, ולכן יש לפסוק לדעת רש"י אפשר לשוחתו אסור. דבר שני, הוא פוסק כדעת רבי יהודה, שמין במינו לא בטל, שגם כך מוכרח גם מדברי רבי יהודה הנשיא, שפסק כמו רבי יהודה בדבר הזה, וגם כמובן חתיכה נעשית נבלה. להלכה, אנחנו כמו שאמרנו פוסקים בשולחן ערוך, שמין במינו כן בטל, אפשר לשוחתו האם אסור ומותר, יש בזה סתירה בדברי השולחן ערוך, בין סימן צדה ב' לסימן קובב, בסימן צדה ב' משמע מדברי השולחן ערוך אפשר לשוחתו מותר, בסימן קובב משמע שאפשר לשוחתו אסור, וכך מכריע הרמה שתמה על דברי השולחן ערוך, שלכאורה סותר את עצמו כמו שהערנו. השף מנסה ליישב ומיישב את הסתירה פה בדברי השולחן ערוך, כדי שהדברים לא יהיו קושיה חמורה מדי על השולחן ערוך. עד כאן.